פרשת מקץ תקף פה על איזשהו רשי אחד. אולי נספיק עוד אחד, נראה, לפי הזמן שיש בידינו. בפרק מ' א', פסוק ב', תקף על פרט אחד של החלום, שרשי מאיר אותו באור יקרות בעקבות המדרש. פרק מ' א', פסוק ב', הנה מין היאור, אתם רואים? הנה מין היאור, עולות שבע פרות. הנה מין היאור, עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. אני חושב שצריך להכריז איזשהו יום צום כדי, ותפילה שהרב ביגון יחזור מהר. כי נראה לי שככל שמתעכבת חזרתו, הישיבה הולכת פה מתפרקת.
ממש.
יש לי תחושה לא טובה. לא, אני רואה את זה, אני שם לב. ממש. ממש מסוכן העניין הזה. תתפללו חזק שיחזור מהר. לבריאות וכן הלאה. יש לי תחושה לא טובה. אני עוד לא זוכר זמן חורף כזה. ממש. פשוט לא זוכר. לא זוכר זמן חורף כל כך דל. ממש מדהים. זה קשור ישירות לעניין. בכל אופן, סליח, טוב, נו. אני מקווה שעשו עריכה שם בערוץ, שיציאו את מה שאמרתי, מה שאמרתי עכשיו. לא, אמרתי את זה. כן. ככה, זה יושב אצלי גדוש, ככה בפנים. אני משחרר את זה לא מעט בזמן האחרון. טוב. תסלחו לי על ה... זה לא היה בתכנון. טוב, הלאה. בואו נראה מה שכתוב כאן. והנה, אז אומר ככה הפסוק, והנה מני האור, עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. כן, זהו פרט בחלומו של פרעה, כן, שמרמז לשבע שנים הטובות, כן, שבע שנות הסבה, סובה. וזה אומר רשי, יפות מראה, הוא מתייחס ליפות מראה בעיקר, יפות מראה, סימן הוא. כן, מה זה יפות מראה? לא כתוב יפות תואר. אם היה כתוב יפות תואר, הכוונה הייתה, כן, הייתי, כן, הכוונה הייתה לבריאות גופן, לבשרן. כשמדובר ליפות מראה, אנחנו יודעים שיפה, רשי בכל המקומות, בפרש, יפות מראה, דווקא לקלסטר זיו פנים. זה דבר מוזר. מה לפרה ולקלסטר זיו פנים? קלסטר זיו פנים זה משהו שקיים אצל מישהו בעל נשמה. מישהו שנשמתו קורנת כלפי חוץ, בפני משה קרנו, ואור פני משה קרן. אבל מה שייך אצל פרה, יפת מראה, יפת תואר. בסדר, יפת תואר יכול להיות. יפת מראה? נפש בהמית כולה. אז מה זה יפת מראה? מה זה קלסטר זיו פנים? אכן רשי פירש, יפות מראה, סימן הוא לימי הסובה. שהבריות נראות יפות זו לזו. זאת אומרת, הוא מציין כאן, יש רמז בדברי החלום, לאיזשהו קו התנהגותי מוסרי של הבריות זו כלפי זו. מה שיכולה להסתפק, סימן הוא לימי הסובה שלא יחסר לשום בריאה אוכל. נגמר הסיפור. כולם יהיו שמנים, נחמדים. אבל רשי מתוך הכניס פה מימד מוסרי בכלל. שהבריאות נראות יפות זו לזו, כל אחד אומר בבוקר שלום אחד לשני, מחייך אחד לשני. מה אתה מכניס את רשי? דבר על רעה וסובה כפשוטו. דבר על מזווה מלא. כן? מקרר מלא וכל טוב סלע. מה אתה מכניס כאן בכלל? מימד... סוציאלי כזה, מה?
ונתן בהם סימנים.
שאלה. זאת אומרת שהבריאות נראות יפות זו לזו שאין. אין בריאה, שרה וחברתה. כן. כן.
הפרשת קודמת, אומרים
מה יש? על יופי. מה כתוב שם? על יופי? מה כתוב על יופי שם? על יוסף. כתוב יפה תואר. כן, יפה תואר. שם באמת מצוין, כן, נכון? כן. מצוין שם יפה תואר, מכיוון ש... רוצים להסביר מה משך את הגויה. אז היא נמשכה ליופי חיצוני. הפה הוא מדבר על יפות מראה, זה משהו אחר. יש יפה מראה ויש יפה תואר. סופר שפעם הביאו... כתוב ב... בספר של... של... זה ספר על, על מסורות ברסלב, על סיפורים, על כל מיני חסידי ברסלב. זה נקרא שרפי קודש, שיח שרפי קודש נקרא. חמישה כרכים, שישה כרכים, של הרב ברלנד, שהוא הביא קובץ של מסורות, של סיפורים מופלאים על חסידי ברסלב ודורותיהם. החל מרבי נחמן ועד אחרון, אחרון ראשוני החסידים. אז מסופר שם שפעם אחת הביאו לרבי נחמן, התלמידים מאוד מאוד התלהבו מאיזה אחד שרצה להתקרב לברסלב. הוא היה בעל, באמת בעל זקן ארוך, הוא היה נראה כזה. אז הביאו אותו לפני רבי נחמן להראות את המתקרב החדש. שרבי נחמן יעמוד על טבעו. אז הוא לחש לאחד החסידים, מה הבאתם לי? חבית של מי מאיים, של חבית של מאיים, כן. מה הבאתם לי? חבית של מאיים. אתם באתם לשבר אותו לפניי, ואני רואה פה רק חיצוניות. בסדר, זקן יפה יש. בסדר. אבל זה יופי חיצוני, זה לא. אין פה... אין פה פנים, אין פה תוך. זה הוא סלסל בשערו ומשמש בעיניו, לכן הוא נראה יפה. אבל אין פה תוך, אין פה... קחו אותו מלפניי. כך מובא שם סיפור, זה משהו מדהים. הוא לא אמר את זה לפניו, חצי שלום, הוא לא ילבין את חברו ורבים. אבל הוא אמר את זה לך, תלמידים, מה הבאתם לי חבית של, של מאיים? זה ביטוי. יש יופי, יש יופי. אפשר גם לראות, זה לא... בסדר, זה לא בושה, אנחנו לא צריכים לקפוץ מהגג, בגלל שאנחנו רק שפלוני הוא יפה תואר ולא יפה מראה. לא כל אחד זוכה גם ליופי מראה, כי יופי מראה זה דבר, זה דבר שהוא נקנה בעמל, בעמל מאוד מאוד גדול. אתם זוכרים מה קרה? שריש לקיש ראה את רבי יוחנן בירדן. הוא חשב שהוא אישה. הוא ראה אותו את היופי שלו. חשב שהוא אישה, שהוא התקרב, הוא ראה שהיופי הזה זה לא יופי נשי בלבד. זה יופי שהוא נקנה בעמל גדול של לימוד תורה. כן? זה יופי אחר לגמרי. הוא ראה משהו מאוד מאוד זוהר, מרחוק. קפץ, קפץ לירדן. שהוא קפץ לירדן והתקרב אליו, אז הוא ראה שבעצם היופי הזה זה היופי. יופי נשי. יופי נשי זה יופי טבעי. כן? יופי טבעי. אישה נבראה ליופי. אבל רבי יוחנן, היופי שלו זה כבר יופי שהוא נוצר כתוצאה מהופעת הנשמה, כתוצאה מעמל של תורה. כן? משהו אחר. עכשיו, אני לא אומר שרבי יוחנן בטבעו לא היה בחור יפה. יכול להיות שהוא היה בחור באמת יפה. אף פי שהגמרא מספרת שהוא היה מאוד מאוד גדול. הוא היה מאוד שמן, הוא שקל משהו כמו, אני יודע, יותר 100 קילו. כן? הוא היה מאוד מאוד, כן, כן. כך אומרת הגמרא, שרבי יוחנן היה אדם, היה אדם עווה, אדם, כן, היה אדם עווה. אבל בכל אופן, הנשמה הופיעה, כן? אבל זה מה שיותר מראה, שהוא נמשך בעצם ליופי נשמתי. בהתחלה הוא חשב שזה יופי של אישה. כשהוא התקרב, הוא ראה שזה יופי נשמתי, נשמה שפורצת ובוקעת את כל האווירים, עד שהיא מתגלה דרך העיניים, מתגלה דרך הגוף, מתגלה אפילו בקרינה בבשר, כי רבי יוחנן מסופר עליו שהוא היה מפשיל את השרבול שלו, כל החדר היה מתמלא באור. הוא בא לבקר את חברו החולה פעם אחת, ולא היה אור בתוך החדר. אז הוא הפשיל את השרבול, וכל האור, כל החדר התמלא באור, כך כתוב. אז זה נקרא יפה מראה, כן? בכל אופן, אז רש"י אומר לנו, יפות מראה, סימנו לימי השפה, שהבריות נראות יפות זו לזו, שאין בריאה צרה וחברתה. אז נשים לב, כן? נשים לב מבנה של דברי רש"י. כן? מדובר כאן על ימי הסבה. כן? רש"י קובע שבימי הסבה, כן? אין בריאה צרה וחברתה, או מכיוון שאין בריאה צרה וחברתה, הבריאות נראות יפות זו לזו. אז רש"י מטיל עלינו פה עבודה, לברר קודם כל מה זה ימי הסבה. מה המשקל של ימי הסבה? מה ימי הסבה עושים לאדם? מה ההשפעה הנפשית של ימי סבה על נפש האדם? לאחר מכן, כן? או, כן. אפשר להבין באמת, כן, את ההשפעה של ימי הסבה על ההתייחסות הנפשית של האדם, כן, לזולתו. ואחרי זה לראות את התוצאה. התוצאה היא שהבריאות נראות יפות זו לזו. אם כן, ימי סבה, ההשפעה של ימי סבה על נפש האדם, והתוצאה הסופית, כן, כפי שאנחנו רואים כאן, זה שלושת הרבדים לדברי רש"י. כן, מה אתה רוצה להגיד?
כן. חושב ש...
כן.
אוי לנו אם עינינו לא תראינה את מצבנו וכולי בנוגע לשבע שבע, אם אתה מבין מה שאני רוצה להגיד, וניכר בהם הסימנים היום. אם נראית קצת לדעת. הסובע מביא לחוסר חשיבה. הרזון מגיע בגלל באמת רעב. והסובע, כל כך סובע שהוא אוכל את השבע, ואני חושב שאומנם הנבואה ניתנה לטיפשים, אבל אני רואה פה המון דברים עין נוח.
בסדר? טוב, דווקא פה הוא מדבר על הסובה בתור דבר חיובי, דבר נראה, נסה להבין מה ההבדל בין הסובה הזה.
הוא לקח אותו לכיוון החיובי.
כן, יש וישמן ויש סובה. יש סובה ויש וישמן. וישמן ישרון ויבעת. ישמן זה סיפור אחר. סובה, מאכלת וסבת, משהו אחר. טוב, אז בואו ננסה להבין מה באמת המציאות הזו של הסובה. אומר רש"י, סימנו לימי כן, הסובה. באופן כללי צריך להבין שכל חסרון שיש לאדם, כל חסרון מציק. אתה לא גמר איזה חסרונות. אני לא מדבר על זה שחסר לי עכשיו בוינג 707. כן? זה יכול להיות מותרות. אני לא מדבר על מותרות כרגע. אני לא מדבר על חסרונות של מותרות. אנחנו מדברים על חסרונות בסיסיים. מה שנקרא... מים לשתות, לחם לאכול, בגד ללבוש, וזה מדובר. הדברים הבסיסיים בחיי אדם, כן? שהמקרר לא יהיה ריק, כן? שיהיה מקרר באמת את הדברים הבסיסיים שאדם צריך כדי שיוכל לחיות חיים סבירים. כן? יש לכל אדם חסרונות טבעיים, וכל עוד החסרונות האלה לא נשלמים, אדם נמצא במצב של חוסר מנוחה, או, במילים אחרות, אדם נמצא במצב נפשי של איום קיומי. איום קיומי. כשאדם נמצא באיום קיומי, באופן טבעי, באופן אוטומטי, כן? אינסטינקטיבי לגמרי, מה שקורה שהוא נוצרת העדפה, כן? בולטת לשמירת הקיום שלו. כלומר, נוצרות סדרי עדיפויות מיידיים. מה עיקר ומה תפל? כמו בגוף. כאשר הגוף, אדם נפצע, הגוף מפנה את אדם לאיברים היותר חיוניים. האיברים היותר חיוניים שחיותו הפיזית של האדם תלויה באיבר הזה. על חשבון איברים אחרים, יותר פריפריים, יותר שוליים, גם במחיר נמק, גם במחיר מיטת אותו האיבר, אבל עיקר שהוא יחיה בנותר. והיה המחנה הנשאר לפליטה. זה מנגנון טבעי, פיזי, כמו שראינו, לא מודע לחלוטין בגוף האדם. וזה גם מנגנון נפשי. כשאדם חווה מצב של מצוקה קיומית, נדבר כרגע שנוגע באמת למצוקה הקיומית, ביחס לצורכי החיים הבסיסיים, כמו שאמרנו, מים למים, מים לשתות, לחם לאכול, וסמלה ללבוש, וכל שאר הדברים הקיומיים, באופן אוטומטי. הוא מכריע בתוך תוכו להעדיף את הקיום שלו על פני קיומם של אחרים. כל הון ייתן אדם בעד נפשו. דבר ברור. כן? חייך קודמים לחייו. יש בזה הלכות שנפסקו על סמך ההנחה הזו. שניים שהולכים במדבר. ויש להם כיתון מים אחד. כיתון מים אחד. נו. מה הדין? לא יספיק לשניהם. אם שניהם ישנו, ישתו, שתיהם ימותו. אם אחד ישתה, הוא יחיה, והשני ימות. מה הדין? להלכה נפסק, חייך קודמים לחייו. להלכה אני אומר. הייתה ואמינה שימותו שניהם. כן? כן? ולא יראה אחד במיטת חברו. שזה שיקול מוסרי עליון. אבל במקום שיש צורך בסיסי, השיקול המוסרי לא נכנס. להלכה, חייך קודמים לחייו. זה שלך. הקיטון שלך. ברמה המוסרית, העליונה, מידת חסידות, ימותו שניהם, ואל יראה אחד מידת חברו. אבל נפסק להלכה, וזה הגודל של תורת ישראל. תורת ישראל לא מחייבת, לא פוסקת הלכותיה על פי מידות חסידות. פוסקת הלכותיה על פי מה שווה לכל נפש. זה נקרא שולחן ארוך. לא מתחת לשולחן ולא מעל שולחן. שולחן ארוך. כשאנחנו מביאים הלכה כזו, אנחנו מבינים עד כמה הכלל הזה הוא נכון. אם אין אני לי מי לי. לכן, שאדם לא נמצא במצב של סובה, שאדם עדיין חווה מצב שבו הקיום האישי שלו לא בטוח, הוא יעשה הכל בגבול האפשרות שלו. לפעמים הוא גם יעבור גבולות של חוק. צערנו הרב, מה אנשים מסוגלים לעשות במצב של נשים רחמניות בשלו בשר ילדיהם? לאיזה מצבים אנשים הגיעו במצור בבית ראשון? נשים רחמניות בשלו בשר ילדיהם. מצוקת קיום, לאן זה יכול להביא? להגיע למצב שרבים על הבשר של הילד הקטן בין 9 חודשים, רך וטוב. הלכנו לרחוק מדי, אבל אפשר להתנער מן העובדה של פסוקים מפורשים שכתובים בנבואת החורבן, בתורה, והתקיימו במצור על בית ראשון, כפי העדויות שיש בידינו. זה קרה. כך אומר הרמב"ן, שהוא מדבר על מעשי אבות סימן לבנים. אז הוא מביא גם את הדוגמה הזו, ואומר שכבר קרה הדבר בית ראשון. עד כדי כך. אז בואו לא נתכחש ולא נהיה יותר מדי צדיקים ונאמר, אנחנו, אנחנו. שלושה אדם, שלושה דברים אדם ניקח, בכיסו, בכוסו ובכעסו. בכיסו, בקיום הפיזי, הממוני שלו, בכוסו, בשתייה שלו ובכעסו. ברצונות הבסיסיים שלא מתמלאים. שלושה דברים אדם ניקח. איך אתה מתנהג במצבים שדורכים לך על סלעי הקיום שלך? הממוניים, כן? התזונתיים. והרצונות הבסיסיים שלך, הכבוד האישי שלך, מה שנקרא. בוא נראה. אבל זהו כלל. לעומת זה, מצב הסובה מרמז פה. לאו דווקא לזה שיש לך לחם. זה מרמז פה למעגלים רחבים של באמת, הייתי אומר, סיפוק הצרכים הבסיסיים שלכם. מצב הסובה הוא מרגיע. הוא מרגיע את הרצונות האלו, את הצרכים, את החוסרים הבסיסיים. הוא מעניק לנו הרגשה שיש קרקע תחת רגלינו. רוקה הארץ על מים. יש קרקע, ברוך השם, שעשה לי כל צורכי. יש נעליים. עוזר ישראל לגבורה. המכנסיים לא יפלו לי. יופי. עותר ישראל בתפארה. יש לי כובע נגד השמש. ברכות השחר. הם הסובה. להתבונן שריבונו של עולם בעצם יצר מציאות שיש בסובה, על פי רוב. להכיר את הסובה הבסיסית שהעולם נברא על פיו. יש לי נעל ללבוש, יש לי אוויר לנשימה, יש לי קרקע תחת הרגליים. אחרי זה זה הולך לסיפוק הצרכים היותר רוחניים כמובן, ואחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, זה הצרכים היותר עליונים, אבל קודם כל פותחים בדברים מאוד פשוטים. דברים פשוטים, רוגע ארץ למים. כשאדם נמצא במצב של סובה, הוא מרגיש את הביטחון ביחס לרמת הקיום הבסיסית, כן? מכאן ואילך אפשר לבנות את הבניין על ה. עכשיו אפשר להמשיך, כן? והייתי אומר, לשכלל את הקיום. אם אין אני לי מי לי. אחרי שאני לי, אחרי שהבנתי את סוד הלכה, חייך קודמים לחייו, אחרי שהבנתי את הסוד של דרך ארץ קודמת לתורה, אני כבר בטוח. עכשיו אפשר להתחיל לבנות הקומה הבאה. הקיום שלי שמתבטא בהתייחסות לכלל, לדברים אחרים, דברים שבסביבתי, בסדר. שבע שנות הסובה מבטאים מצב שבו הבריות הרגישו טוב, זה לא היה מותרות. זה לא מותרות. לא מדובר על מותרות. למה לא מדובר על מותרות? כי אם אדם נקלע כבר לתרבות של מותרות, לעולם לא יספיק לו כיכר לחם אחת. לעולם לא יספיק לו 100 שקל. יש לו 100 רוצה 200. לא מדובר על זה. מדובר על סובה, וזה ההבדל. לא מדובר על וישמן, אלא ויסבה. זה משהו אחר. צדיק אוכל הסובה נפשו. אז מה אתם רוצים לומר שאני אומר פה שהמצרים הצדיקים, או שהשבע שנים האלה מדברים על מצב של צדקות? לא. המצרים לא צדיקים גדולים. אבל מתואר כאן מצב שבאמת יהיה סובה גדול. ודאי שיהיו כמה אנשים שיתעשרו מזה, בהחלט יהיו אנשים שיתעשרו מזה, יהיו כמה מיליונרים מכל הסיפור, אבל בכללות, העם ירגיש טוב, יש לאנשים מה לאכול. או, אחרי שנתמלא, כן? אחרי שנתמלאו הצרכים האלו, אומר לנו רשי, סימנו לימי הסובה, שהבריות נראות יפות זו. למה? שאין בריאה, שרה וחברתה. אז נבאר קודם את סוף דברי רשי. כן? כתוצאה מן הסובה, אין בריאה צרה וחברתה. כן? מה זה אין בריאה צרה? יש שתי עיניים. יש עין חיצונית. זה העין שבאמצעותה אנחנו מזהים את הממד החושני של המציאות. הנה כיסא. הנה שולחן, הנה בן אדם. זה העין. העין הזו בטבעה היא עין צרה. מתי אדם פועל עם העין החושנית? כשצר לו. כשצר לאדם, העין שלו היא צרה. היא מתמקדת רק בראיית עצמו. זה נקרא עין צרה. עין צרה היא רואה ממטר ותו לא. היא רואה דרך חור המנעול. מסתכלת, ככה היא רואה. וכל פעם היא רואה פיסה, ככה היא רואה. עין פתוחה, רואה מרחב. על ידי הזזת הראש אני יכול לראות, והפניית את הגוף, אני יכול לראות גם 360 מעלות. עין צרה זה מבטא מצב שצר לאדם. שאדם הוא לא בסובה. שאדם הוא להוט. שאדם הוא בבולמוס שדאגה לקיומו האישי. זו אותה הלוויה שמגוננת על גוריה הפגיעים. בתוך המרחב של הטבע, הצבועים נמצאים שם, הריות אחרים שמחפשים להשמיד את הצאצאים כדי שלא יהיה מי שיקרא תיגר על הובלת העדר או על האפשרות שהם יובילו את העדר. יש הרבה סכנות שמאיימות על הצאצאים. לוויה שמגינה על הגורים שלה, היא גם עושה שטויות לפעמים. אם יעבור שם איזה קוברה ליד המאורה, הייתה כבר לוויה אחת שקיבלה הקשה מקוברה, על המקום הייתה. על המקום. כן? מרוב הרצון להגן על הגורים שלה, לפעמים זה מוציא אותה מדעתה. היא עושה שטויות. מנסה להתגרות בקוברה. פח, הקישה אותה ברגל, כאן, בכף הרגל. תוך 5 דקות, מתה. עוצמת הארס היא לא תאמן, כן? מתה 5 דקות. היא בפניקה מוחלטת. לאיים על לוויה שמגוננת על גוריה, לפרט עם היסטוריה של אובדן הגורים בעונה הקודמת, וכמה גורים כבר שורדים בתוך המציאות העוינת במיוחד של היום. זה נורא, זה קשה. מאוד קשה לשרוד. יש חסרון עצום במזון, יש לוויות פצועות, כן, והטרף להם לומד להתגונן יותר ויותר. היום תאויים, במקומות שעדיין תאויים היום, יש להם שיטות הגנה, לא יאמנו. כדי להכריע תאו היום, צריך קבוצה של 12 לוויות. זה דבר לא פשוט. הם פיתחו שיטות כאלה של הגנה. זה לא יאמן. להניס היום עדר ולחפש את החלשים בתוכו ולהפריד את החלשים מן העדר. הם פיתחו טכניקות. היום לוויה יכולה לא לאכול. היא וגוריה, בשבוע ימים היא לא לאכול. עד כדי כך. אז מי אנחנו? אנחנו יכולים... כן, סבר. לקחנו את הלוויה בתור דוגמה למצבי מצוקה קיומיים של אדם. אדם יכול להיות יותר גרוע. אדם יכול להיות אדם בכעסו יכול לשבור כלים וחמתו. אדם במצבי מצוקה של קיום אישי יכול לזרוק תשתו מחלה שמרחם. מה אנחנו יכולים? כן, זה דברים קשים. דיברנו על זה מקודם, נכון? נשים רחמניות, מה יכולות לעשות? לכן עין צרה. זאת אומרת שאדם צר לו, גם העין שלו צרה. היא מתמקדת אך ורק בהצלה, כן? של המעגל הבסיסי ויותר. אפילו חשבון אשתו ובני ביתו. אדם שהוא נמצא במצוקה, הוא אפילו יכול להעדיף את הצרכים שלו על פני ילדים שלו. כן? הרך שנמצא בהריסה. כן? ילדים יותר גדולים. זמן שלו. יש אדם שנמצא במצוקה של זמן. אין לו סובה של זמן. לכן אמרתי, סובה זה דבר רחב. יש סובה במזון, יש סובה בזמן. כן? אין לי זמן לעשות דברים שאני רוצה. אין לי אפילו 5 דקות ביום לעשות את התחביב שלי. כשאדם נמצא במצוקה וברעב של זמן, הוא יכול להיות מאוד צר. מאוד מאוד צר. זה בכלל לא מעניין אותו כרגע. שגם אשתו לא יצא מהבית 3 ימים. כרגע הוא צריך את 5 דקות האלה ואימא. לא מוכן לוותר עליהם בשום פנים ואופן. איני צרה אפילו באשתי. כן? אבל, שקצת מתרחב לנו, שאנחנו מוצאים את הדרך להסביע את הצרכים הבסיסיים שלנו, הפיזיים, הנפשיים והרוחניים, הקיומיים, אז מלא אנחנו מתפנים להכיל את סביבתנו. אז נפתחת עין אחרת. זה כבר לא עין צרה, זה עין פנימית. והעין הפנימית שלנו זה כבר מבט מסוף העולם ועד סופו. זה מבט שמאפשר לי להרגיש בך. להרגיש בצרכים שלך. לא רק להרגיש בגוף שלך. ודאי שגם העין הצרה רואה את הגוף שלך. ודאי. אני רואה שיושב מולי פה בן אדם. אבל מי האדם הזה? מי הוא? מה עולמו? מה צערו? מה שמחותיו? מה צרכיו? אתה לא רואה כלום. שום דבר. כי אתה במצוקה. אתה במצוקה. סיבה כזו או אחרת. אתה לא רואה. אבל שנפתח את העין הרוחנית, אתה רואה עולם ומלואו. אתה רואה את הזולת על קרבו ועל קרעיו. אתה חש את זרימת החיים בתוכו. אתה מרגיש מה מעניין אותו, מה לא מעניין אותו. מה כואב לו כרגע? מה סימני השאלה שלו? אתה שותף מלא בשמחותיו. אתה רוצה לעסוק בישועתו הפיזית, הרוחנית והנפשית, כן? אכפת לך ממנו. סימן שאתה סביר. סימן שהתפנית. סימן שירוות את עצמך. תראו לזמכם, אדם הולך במדבר, 3 ימים ולא מים. פתאום הוא רואה באר. וסביב הבאר, כל בני משפחתו. לאן הוא ילך ראשון? מה הוא יעשה ראשון? הוא יגיד לאשתו שלום, מה שלומך? קודם כל הוא יסתער על הבאר. רק אחרי זה הוא יסתכל. מה שלומכם, חמודים שלי? הם מתוקים בו, חמוד, נזרק אותו באוויר. פילי פלי. אבל קודם כל הוא יסתער על הבאר. קודם כל. ככה הרב מסביר אגב. ככה הרב מסביר את התחייה של החול. שמה שקרה פה בעצם בסיום הגלות, שעם ישראל סוף סוף הגיע לארץ משלו, הדבר הראשון זה קודם כל להרגיש את הקרקע של הקיום הפשוטה. קודם כל בית לאומי. ככל הגויים בית ישראל, תן לי להיות כמו יוגוסלביה. תן לי, לא אכפת לי מודל העצמאות, אני אקח אותו מיוגוסלביה מבחינתי. העיקר שיהיה לי בכלל מרחב טריטוריאלי. יהיה לי ריבונות, יהיה לי מקלט בטוח, יהיה לי בית לאומי. כל המושגים האלו הם מושגים ששייכים לרמת הקיום של הסובה. צריך להבין, כך אומר הרב קוק. זה גם ברמה הלאומית. אבל שיותר מדי מתפנקים על הרמה של הסובה, עושים את זה כבר לעיקר. שוכחים שבעצם זה לא העיקר, צריך כבר להתחיל לפתח את הקומה הנוספת היותר גבוהה. זה לפעמים בעיה ברמה הלאומית, גם ברמה האישית. גם ברמה האישית. מה אתה חושב שהבאתי אתכם כאן? לארץ זבת חלב ודבש כדי להתפנק? לא. שתמציאו את הקיום שלכם בצורה רחבה, ארץ אשר לא תחסר בכלום, ארץ אשר מעריה תחצוב נחושת, ותתפנו לעיקר העיסוק שלכם, ודאי. על זה יש מחאות גדולות בנביא, כמו שאמרנו, ישמע נשורון ואיבת, אבל הרעיון הוא סובה. אז כאשר נפטרת בעיית הרעב, מגיעים לסובה, אז אין בריאה צרה בחברתה. שימו לב לביטוי של בריאה, כן? מה זה אין בריאה? מתי בן אדם קרוי בריאה? אוהב את הבריאות. בריאה זה רמת הקיום הפשוטה ביותר. אוהב את הבריאות, לאהוב אותו, ולו בגלל העובדה שהוא נברא. הוא לא צדיק, ולא מוכשר, והוא גם חולה, והוא גם פה, והוא... לא משנה. בריאה! עצם העובדה שהוא נברא, לא מעבר לזה. כן? שילדה. הוא נברא, נקודה. זה כבר סיבה לאהוב אותו. זאת אומרת, בריאה זה מראה על המצב הבסיסי ביותר. אין בריאה צרה וחברתה. זאת אומרת, למרות שאתה בריאה ונברת לעצמך, אתה לא נכנע וקורס לתוך הפרטיות. הבריאה, כן, הממד של הבריאה שבך, שזה הפן הפרטי, הוא נפתח לגמרי למישור הכללי. נפתח לגמרי. ועין כבר לא צרה בחברתה. פה צריך להביא נקודה. אמרנו קודם, בעצם אמרנו את זה, יכולתם להבין, צרה בחברתה זה אומר שכאשר יש איום על הקיום שלי, הנוכחות שלך היא בעייתית. הנוכחות שלך היא מוסיפה לאיום כפלי כפליים. כי כרגע אנחנו נלחמים על מרחב זמן אחד. על החמש דקות האלה יש שלוש טוענים. אשתי טוענת על החמש דקות האלו. הילדים טוענים על החמש דקות האלה, הם רוצים שנהיה איתם. תראו כמה טוענים יש על חמש דקות. אז איני צרה, חברי, כי יש יותר מדי מלאכים שרוצים לשמש בכתר אחד. אבל שיש לי קול. יעקב אבינו אומר, יש לי קול. עשיו אומר, יש לי רב. כן, מה ההבדל בין יש לי קול ויש לי רב? אם יש לי רב, מה שמנחה אותי זה עקרון הריבוי. אני בכלל לא מחפש מצב של סובה. אני רוצה עוד ועוד. זה מצב בעייתי. מי שיש לו רב, כן? תחכו מה. האדם הזה לא יודע סובה. אדם שיש לו קול, זה שיטת הסובה. גם שיש לו רק אבן מתחת לראש, מקל נדודים ותרמיל, יש לו קול. כי יש לו תלוקים. כן. אבל שאדם מרגיש שאין לו קול, בין מסיבה של מתירנות, בין מסיבה של חוסר אמיתי, של כיכר לחם, אז אינו צרה בחברו. כי לא יכלה הארץ לשאת אותם ביחד. ואז מתחילים ללחם אחד בשני. אתה מפריע לי. הנוכחות שלך באה על חשבוני. אתה נוגס בבשרי החי. תחק. מתחילות מלחמות. הבל וקין. ויקום הבל. וירוג. להפוך. ויקום קין. וירוג את הבל אחים. כי קין הוא תפיסת הקניין. הוא התפיסה של ריבוי הקניין. והבל, הנוכחות שלו, מפריעה לו. קין לא הצליח להגיע לממד הכללי. הוא עדיין שרוי ושבוי בהתפתחות הפרטית. התולעת שאוכלת ואוכלת עוד ועוד עלה ומתנפחת. קין הוא תפיסת הקניינים. הוא מתרחב. הוא משמין בלי גבול. הנוכחות של הבל היא בעייתית, כי היא קוראת אליו תיגר. כי הבל הוא מהבל את הקניינים. הוא בעצם מכריח את קין לחשוב על התכלית. מה אתה אוסף? עוד מכונית. עוד 1,000 שקל. מה אתה עושה? מה כל זה? לאן זה מוביל אותך? קין לא יכול לסבול את זה. אינו צרה בהבל. כי קין שבוי בתפיסה הפרטית. הוא לא מתרומם התפיסה הפרטית. לא מתרומם. אבל זה תמיד ככה. כשאתה נשאר שבוי בתפיסה הפרטית, אתה לא יכול לסבול את הזולת. אלא אם כן, אתה שולט בו. אלא אם כן, אתה מתעל אותו לאינטרסים שלך. אלא אם כן, יש לך איזשהו רווח ממנו. אבל ברגע שהוא יעמוד על שלו, ברגע שהוא ירצה להביע את האופי, את הייחודיות שלו, שבהכרח ישונה משלך, מבחינתך הוא בעיה. הוא בעיה. ואז אתה מתחיל לפעול בהתאם. יש כל מיני דרכים. לסלק אותו מלפניך. יש כל מיני דרכים. יש דרכים מעשיות. אם אתה חזק בבריון ויש לך יחידות חיסול, אתה יכול גם להשליך אותו לאיזה תהום. או מתחת למים. כן? בתהום גבה, שם בעומק של 11 קילומטר, באמצע אוקיינוס. כל מיני דברים אתה יכול לעשות. תלוי כמה קשרים יש לך. ולפעמים אתה יכול פשוט לבטל אותו, אני יודע כמעט אף, שונרה, רכילות, ליצור נגדו אופוזיציות. כן? ובכלל, להתעלם ממנו לחלוטין, להפוך אותו לאפר ואפר. זלזול, התעלמות, זה דבר קשה. אבל הוא בעיה מבחינתך. כי אתה לא מתרומם ממד כללי. אתה עדיין צר עין. אתה עדיין שבוי בחור המנעול. אתה עדיין רואה רק פס אחד דק שמעלים לך עולם לאור. מבחינתך, רק זה קיים. אתה תולעת בתוך התפוח. אתה לא יודע שום דבר מעבר למרחב של התפוח שבתוכו אתה מטייל, חורץ חריצים, יוצר טבעים. זה מה שאתה מכיר. מעבר לתפוח אין עולם, לא קיים עולם. אתם מבינים את הנקודה הזו? זה הנקודה.
מה זה
נובע? מה? זה נובע מזה שאדם קשור יותר מדי לקיום אישי שלו, לא מסוגל להשתחרר. הוא מפחד לשחרר. הוא מפחד לקחת בחשבון את הזולת. הוא מרגיש כאילו מוצאים אותו מהבית, מוצאים אותו לגשם, מוצאים אותו לחום. כן? חוסר ביטחון, זה חוסר ביטחון, זה חוסר אמונה, זה חוסר אמונה בכלליות, זה חוסר אמונה במאור הנשמתי, בשיטה הכללית, בטוב, במוסר, זה חוסר ביטחון. זה חוסר ביטחון, חוסר אמונה במה מעניק לנו הרוחניות, במה מעניק לנו הטוב. כן? זה הפחד של האנשים למות גם. אנשים מפחדים למות. הם מפחדים מהכליות, הם מפחדים מהמרחב הרוחני. מה, לא אוכלים שם? מה נעשה שם? כל היום נשב ונהנה מזיו השכינה? זה דבר מעניין. צריך להבין מאיפה זה נובע. בין אם אנחנו אומרים את זה בקול רם, בין אם אנחנו לא אומרים את זה בקול רם. אבל התמיעה והשיממון במחשבה על עולם הבא, היא נובעת בדיוק מזה. תחושת השיממון במחשבה על מציאות של מקדש, נבואה, כל ישראל חברים, כן? תחושת השיממון במחשבה על העתיד הרוחני, הוא נובע מזה. מה, אנחנו נוותר על המשחקים שלנו? נוותר על התענוגות המוכרים לנו? נוותר על האינטריגות, על התחרות? מה? איזה עונג יהיה בעולם? זה עשייה עולם לגמרי פלסטי. משעמם את מוות, יושבים מעניינים מזיו השכינה. זה נובע מזה. ואדם צריך להתרגל לאט לאט. יש לנו אתגרים. יש לנו אתגרים. להתייחס לזולת. לרצות בטובתו. להתבונן בצורכי בני אדם. להיות מוכן לוותר על זמן. לטובת האחר. לטובת אינטרס כללי וציבורי. כן? יש כל מיני אתגרים. ציבורים. מה אתה בוחר לעשות? אל תגזים כמובן. תעשה זה לאט לאט. תבחר מטרות שהן לפי כוחך. כן? הקל הקל תחילה. אבל שהמהלך של החיים יתחיל להתאפיין מיציאה לפרטיות לכלליות. להגיע יותר למצב שסובה. לשבת על הבסיס הקיומי הנצרך. לא ללכת לכיוון של המותרות. לא לבחור את המסלול המותרי שאין לסוף. יש לו מנה רוצה 200 כמו שאמרו. אין לסוף. יש לי רב. לא טוב. זה שיטתו של עשיו יש לי רב. כן? ספר, ספר מה שעושה. איפה? במשה או שלמה?
לא, אני חושב בשנות
ה-80,
יותר
מומדון.
ילך סודה.
כן.
חזרת אותי שאנשים כמה היו מלוכדים, שם במדבר שאחד, כל אחד שהיה לפקח את הילד של ההוא השני וזה, אתה מגיע לארץ כבר, ההוא גם בחיפה השני, שזה אומרת קשר אחד לשני, כי הסובה היא תזרה את ה...
כן, זה דבר מאוד מעניין. קודם כל, החוסר מאחד מכיוון שכל אחד יודע שבזה שהוא יהיה מאוחד עם חברו, הוא קודם כל יקבל עבור עצמו. זה לא אחדות שהיא באה ממקום הגבוה. זה אחדות שהיא באה ממקום הקיומי. זה נקרא מדורת השבט. אני מכיר את זה כי אני קיבוצניק. וגדלתי בקיבוץ. ואני זוכר את התקופות שהיינו סביב המדורה. אני גם רואה את התקופות של עכשיו. שהמדורה קפתה. כן? המדורה פשוט קפתה. וכמעט ואין גחלים שם למטה. ואני רואה מה שקורה. והתקופות האלו באמת זה תקופות ש... ואני גם הייתי בקהילה קטנה 9 שנים. כן? ואני זוכר את התקופות הראשונות של היישוב הזה. את היחד, היחד. זה ה... ראית את הפינגווינים פעם בכותל? ראית ב-50 מעלות מתחת לאפס, איך הפינגווינים מתנהגים? יש עיגול גדול של הפינגווינים, והם יוצרים, בעצם, איך זה נקרא? הם יוצרים, כן, פשוט כולם מצטופפים ויוצרים קווי הגנה, מעגלים. בפנים נמצאים הוולדות, במעגל היותר חיצוני, כן, היותר זקנים, חולים, ומעגלים, כולם מצטופפים פנימה ונעים. מסביב כולם נעים, כולם הולכים, מעגל החיצוני כל הזמן נמצא בהליכה. מחליפים מקומות, בילוך מהיר, מי שרואה את זה בילוך מהיר. מי שרואה בילוך מהיר, מחליפים מקומות, מחליפים, כל הזמן פוזיציה, כדי שלא יהיה מצב שמישהו יקפל למוות. כל זה נובע, כן? סליחה שאני אומר את זה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא יכול לנבוע מתוך הלוטרואיסטיות, מתוך מוסר גבוה ועליון. אבל בדרך כלל, אצל היצור האנושי, כן? מדורת השבט היא פתרון קולקטיבי לקיום אישי. מה שנקרא חברת אחריות, נקרא לזה. או חברת השותפים, קוראים לזה. כן? שלום הנהר. שלום הנהר. שמור לי ושמור לך. זה דבר, זה דבר בסדר. זה בסדר גמור. אין שום בעיה. אבל זה לא התנהגות שבאה מהמימד הכללי. כל אחד בסופו של דבר מונה, כן, את המאות שנמצאות בקופתו בסופו של יום. שרדתי, ברוך השם. בני משפחתי שרדו, בני שרד, הקרובים שרדו. זאת אומרת, החשבון הוא מאוד פשוט. וזה בסדר, זה טוב שזה ככה, זה מעולה. אוי ובוי! אם היינו צריכים להמתין עד שנהיה חסידים כדי, כן, להצטופף. אוי ובוי, אחרי כולם יהיו מתים. אז טוב שיש דבר הזה. טוב שיש דבר הזה. אבל מה קורה? מגיעים אחרי זה לארץ. מגיעים לארץ. אז פתאום, כמו שאמרתי מקודם, מסתערים על הבאר. מתחילים לשתות ולשתות ולשתות, ולא גומרים לשתות. מגלים איזה כיף זה. כן? יוחד אדם שסבל, כן? מחוסר גדול, שמגלה את האפשרויות החומריות שיש לפניו, הוא כמובן יכול להסתער עליהם. לכן, דוד המלך, כן, דוד המלך, היה לו חדר אחד סגור, כך כתוב במדרש, היה לו חדר סגור, ואיש לא ידע מה יש בתוך החדר הזה. ובמשך כמה דקות ביום הוא היה נכנס לחדר הזה, אחרי זה יוצא מן, הוא נועל, ועד שפעם אחת גילו מה יש לו שם. החדר הזה הוא חדר ריק לחלוטין, בתוכו היה אך ורק תרמיל, קטן, ריק, ומקל. זה היה החדר שבו דוד המלך תמיד היה נכנס להיזכר מה הוא היה לפני שהוא היה מלך. אני הייתי רואה צאן, זה הכל. כדי שלא ייפול חס ושלום בגבע, צריך דם מעין באת, ולאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד דין וחשבון? ואי אתה בא לידי חטא. כשאדם לא יודע את הידיעות האלו, אז הוא יכול ליפול לידי חטא, מצבים שפתאום מתאשר. ורוב האנשים שהתאשרו בפתע פתאום, בסיפורים שאנחנו מכירים מעשרות השנים האחרונות, בהיסטוריה של הפייס, של הלוטו, רוב האנשים שהתאשרו, נפלו חזק מאוד.
חוזרים למצבים יותר גרועים.
מה? מצבים יותר גרועים.
חוזרים למצב יותר גרוע מה שהם היו לפני.
כן, אפילו. יש סיפורים קשים ביותר. היה תקופה שהתפרסמו סיפורים. באיזשהו מוסף שבועי, אני כבר לא זוכר. אבל ממש דברים נוראים. בכל אופן, יפה. בסדר. אז בואו אנחנו רק... בואו נסיים פה את המרכיב השלישי בדברי רש"י. אז אמרנו. דיברנו עד עכשיו, כן? הזכרנו את ימי הסובה ומשמעותם, ראינו את העניין של אין בריאה צרה ולא צרה, כן? והדבר האחרון שנשאר לנו זה לבחון את התוצאה, דיברנו על התוצאה, אבל בתוך דברי רש"י, נראה אם יש לנו מה לדייק ובזה נחתום, כן? אומר רש"י שהבריאות נראות יפות זו לזו, שהעין הרוחנית נפתחת, שהמימד הכללי מתעורר לחיים, על הבסיס של הביטחון הקיומי הראשוני, הפיזי, הנפשי והרוחני. שנפתחת העין הזו, קורה דבר מעניין. הבריאות נראות יפות זו לזו. זאת אומרת, כל אחד נראה בעיניי יפה, כן? כל אחד נראה בעיניי יפה, ולמה? כי אני בעיניי יפה. זאת אומרת, אם אני לא יפה בעיניי, במילים אחרות, אם אין לי, אם אני לא מגלה את נשמתי, אם אני לא עובר, כן, לערוך היכרות אינטימית עם המימד הכללי שבי, פירוש דבר שאני לא יפה. תגיד, אתה יפה? אני, אם אני יפה? כן, אומרים שאני יפה. רק שנייה, אומרים שאני יפה. לא, לא, לא התכוונתי לזה. התכוונתי אם אתה יפה תואר. מה זה יפה תואר? יש לך נשמה? אתה מרגיש אותה? אתה מרגיש שאיפה להיות אדם כללי? זה נקרא להיות יפה? אז אני לא כך יפה. אם אתה לא יפה, גם הבריאות לא יהיו יפות בעיניך. גם הבריאות לא יהיו שוות את ההשקעה שלך בהן. מתי אנחנו משקיעים באדם? אתם יודעים מתי אנחנו משקיעים באדם? הרי כל סוחר יגיד לכם שאין טעם להשקיע בעסק כושל, נכון? עסק כושל לא משקיעים בו. מתי אני מוכן להשקיע באדם אם הוא לא עסק כושל? מתי אדם הוא לא עסק כושל? אם יש לו נשמה. מתי יש לו נשמה? כשאני מסוגל לחדור מעבר לגופו. כשאני מסוגל לחדור מעבר לגופו. כשאני מסוגל לראות את הערך המוסף שלו. אגב, שייתכן שהוא עצמו לא יודע אותו. ייתכן שאני הראשון שגלה לו שיש לו נשמה. זאת אומרת, מתוך מצב של סובה, אני עצמי יפה בעיני עצמי. וכשאני יפה בעיני עצמי, ויופי מרמז תמיד למימד הפנימי, תסתכלו בדברי הרב קוק, בדברי הגמרא, מסכת ברכות, מה שכתוב שם, כל אחד ואחד ייפה לו, הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו, אחריו מסביר את העיקרון של היופי. יופי זה מבט כללי. אדם לא יכול להיות יפה בעיני עצמו, אם הוא לא תופס, הוא לא מסתכל על עצמו במבט כללי. אם אדם קשור יותר מדי לסערות ראשו, או לשרירי ידיו, או לבית שלו, הוא לא ידע כמה הוא יפה, כי הוא תופס את עצמו איברים, איברים. הוא לא מבין מי הוא. הוא לא יודע לתפוס עצמו באופן כללי. הוא לא יודע את הערך המוסף, את הנשמה יתרה שלו, את שאר הוא. הוא לא יפה בעיני עצמו. וגם הוא מסלסל בשערו ומשמש בעיניו, ואומרים עליו שהוא יפה. במסתרים תבכה נפשו. הוא לא יפה באמת בעיני עצמו. אבל שאתה סווה, ואתה יורד למימד הפנימי שלך, רואה למד הפנימי שלך, ואתה מגלה את היופי הפנימי שלך, אז כמה עם הפנים לפנים? ובצורה שאתה מודד לעצמך, כך אתה מודד לאחרים. אין לך אפשרות לראות את הזולת באופן שאתה לא רואה את עצמך. אם אתה חומרני, הזולת הוא חומרני. והוא נתפס כטיפוס חומרני, שאפשר לנצל אותו, ואם יש לכם קשר ביניכם, הקשר מבוסס על חומרנות, דבר ידוע. כינוס רשעים. רע להם ורע לעולם. כי מה הכינוס שלהם? למה הם מתכנסים? החברותה שלהם, החברתיות שלהם. זה כינוס לכאורה, זה חברתיות. אבל החברתיות הזו מתועלת כולה. רק למגמה אחת. רק למגמה אחת. להרחיב את שדות הנפט. לחפור עוד בער. עוד בער. עוד מיליארד. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא מייבש להם עכשיו שהם נתן בערות. לא יודע אם שמעתם. מדובר על כמה שנים ספורות. רוב הבארות האיכותיות היום, בחצי האי ערב, רוב הבארות האיכותיות נגמרו. נגמר. אין. זהו, כמו שפופרת של מברשת שיניים. כן? אין. הרי לא, בבארות נפט לא ממצאים אותם עד תום. כי יש חלק, אם זה התחתית של הבאר, כן? והבאר היא כזה גובה של נפט, אופ, אופ, יורד יום פלס, פה מפסיקים. לא שואבים את החלק התחתון. כי זה כבר לא איכותי. זה לא איכותי. בארות רבות נסגרו. יש מקומות גם, חצי אי ערב, כן, שכבר הפסיקו עם נפט. ועברו בכלל תיירות. שם באי הדקל, לא יודע אם שמעתם על ה... יש שם באי הדקל, אם שמעתם. כן, אי הדקל והמלון שיש ליד זה. זה היה בעצם צוואתו של האמיר, שנפטר כבר לפגם שנים. הוא אמר, אנחנו צריכים עכשיו לעבור מיד את תיירות. אז במילניום, בשנת 2000, חנכו את המלון הזה, הוא היה מלא עד אפס מקום, $5,000 ללילה. הם התחילו לעשות את המיליונים מתיירות. ייבשו שם חלק שלהם מתוך הים. ועשו על זה אי, אי הדקל, שהוא בצורה של מפת העולם. מקום. כן. וזה היה כרגע אלטרנטיבה שלהם. זה הולך ונגמר. הולך ונגמר. עוד באר נפט. עוד באר. מה מעניין אותך? מה רוחב שדות הנפט שלך? מה המצב שלך בבורסה? כינוס רשעים, רע להם ורע לעולם. אבל כאשר אתה מפתח את ההתייחס, כן? את היכולת להתבונן בתוך שלך, אתה שבע ברוך השם, ואתה מתפנה לעסוק ברובד היותר פנימי שלך, אז אתה יפה! וממילא גם פלוני יפה! ולא משנה איך הוא נראה, ולא משנה איך מתייחסים אליו בריאות, ולא משנה מה המעמד שלו בשוק. יש לו רייטינג בטלוויזיה, אין לו רייטינג. הבל הבלים! זה שחצי מדינה צופה בך, זה לא עושה אותך טוב יותר מהזב או מהמצורה, מהמוכי שכין הכי גרוע. ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו יותר. הרבה יותר משאיר אותך. הרבה יותר. כי אתה לא צריך את הקדוש ברוך הוא. והוא מסכן. הקדוש ברוך הוא דיין אלמנות ויתומים. והקדוש ברוך הוא שכינה נמצאת למרשותיו של אדם חולה. כדאי להיות קרוב לחולה ולא אליך. אתה במצב הרבה יותר מסוכן. כי אתה לא זקוק לריבונו של עולם. אתה במצב של נפסיות. זה גישה אחרת. הבריאות נראות יפות. גם החוארים שבינינו כביכול. מאוד מאוד יפים. הרב ארי לוין העדיף לבלות עם אנשים מוכי שכין ומצורעים, כן? מאשר לבלות עם כל המעונגים והברודים וה... כן? התפוחי הלחיים. ודאי, זה לא שהוא לא אהב אותם, אבל גם אותם. אבל הוא ראה את היופי של הנשמה מתענה בתוך גוף חולה. הוא ראה את כן, של נשמה מתענה בתוך גוף חולה. אין? הוא לא יכל לעמוד מנגד. הוא ראה את הנשמה של האיש החולה. ראה אותו. איזו נשמה יקרה שנאבקת. האש שנאבקת לאחוז בפתילה. כן, זה אי אפשר לעמוד מנגד. שרואים את המאבק הפנימי הזה. אי אפשר לעמוד מנגד. ויער איש מצרי מכה איש עברי. ואיפן קור יקור, ויער כן איש, ויח את המצרי. והתמנהו בכל. מה זה? לראות מציאות כזו? איך אפשר לעמוד מנגד? אבל אתם מכירים את המצב, שרואים אנשים שמכים אחד השני ברחוב, מסתכלים מן הצד. יואי, יש המכות, תסתכל. בואי, איזה בוקס הביא לו. וואו, בואי, מה קורה? יואי, בואי, נעשו. כן, מסתכלים, מקסימום הולכים. מה קורה פה? יהודי מכה יהודי. יש דבר יותר נורא מזה? לא יודע, לא יודע. לא יודע אם כדאי שתיכנס שם בפנים, תכן שתחטוף שם איזה גרוף ירגו אתכם, לא יודע. אבל תעשה משהו. תעזור לו. תראה שאכפת לך. מה זה? וואי, זה גרוף. בואי, תראה, תראה, שעבר לו שתי שיניים. יו, בואי, בואי, זה מדהים. מה קורה פה? כן? הבריות נראות יפות. עשו לי זה. אז נוכל לסכם את הדברים כאן ולומר, חובתנו, זכותנו, תפקידנו, מטרתנו, יהודנו ככלל, כפרט וככלל. לפתח יותר ויותר את היכולת להגיע למיצוי או להגיע להרגעת הצרכים הבסיסיים שלנו, כן? כדי שנוכל, כבר אנחנו יכולים, אין פה אף אחד שסובל יותר מדי ברוך השם, טוב לנו, אנחנו באמת מצב טוב, כן? נושמים כהלכה, ברוך השם, אכלנו ארוחת בוקר, יש לנו מרחב של זמן בלתי רגיל, הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע עצום, כן? כל אחד ואחד מחויב להתבונן ולראות איך מתוך כך, על בסיס הביטחון הבסיסי הזה, הקיומי הזה, הולך וצומחת הקומה הכללית. קודם כל, להתבונן ולראות את יופיו הפנימי, להכיר את נשמתו, נשמה שנתת בי את האורה. מתוך כך להשקיף אל המרחב האנושי, כן? ולזהות את נשמתו של הזולת. מתוך כך ליצור מערכות יחסים, כן? שמבוססות על ואהבת אחר כמוך, כן? אדר כמוך. בצורה כזו, כולם יעשו אגודה אחת, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כן? אולי אלו דברים שניתן ללמוד מהרש"י הזה, אף על פי שלכאורה קשרנו פה כתרים יותר מדי למצרים, לכאורה כל זה יתרחש בהם, אבל לקחנו את זה קדימה למחוזות יותר עליונים, כדרכם של יהודים שמעלים בקודש. כל טוב.